בשיעור הקודם דיברנו על זה שיש שני שלבים בגאולה. זה השני שלבים הראשונים. הבאנו את זה בשם אדיר במרום, באור של רבי חיים משה לוצאטו עליו השלום, על דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בעיד הרבה. ופיתחנו בעיקר, או עוד כמה שאפשר היה, את הנושא של השלב הראשון, ואני אנסה עכשיו לדבר על השני. כמו שאני אעשה קודם, נעשה קצת ככה לתזכורת על מה היה בפעם הקודמת. אז דיברנו על זה שיש בשלב הראשוני של הגאולה, יש איזו הערה שהוא קורא לה הערה של עתיק יומין. וההערה הזאת כשהיא יורדת, אז מה שזה עושה זה מימית את הצד הרע שבחיה הזאת, בחיה האימתנית שראה דניאל בחלום, שדניאל הסביר את חלומו של נבוכדנצר. אז יש איזה הערה שאמרנו שההערה של עתיק. על ההערה של עתיק זה צריך להיות שיעור בפני עצמו, להסביר מה זה, וזה יהיה השיעור הבא. אבל לפני שאני מסביר את זה, אני רוצה קודם כל לנסות לסגור את הפינה הזאת של השני צורות של הגאולה. באופן כללי, ההערה של עתיק זה המשיח בעצמו. וההערה של עתיק זאת אומרת שנכנסת הערה לעולם של סוג מסוים של שכל ומודעות, שהעולם הזה הוא בעצם העתק גמור של העולם העליון. זאת אומרת שהרוחניות והגשמיות הם שניהם כמעט ואי אפשר אפילו להגיד שני צדדים של אותה מטבע. כן, זה כאילו זה מטבע אחת בעצם. וזה ההערה של עתיק מה שהיא עושה. ויש טכניקה איך להפעיל את ההערה הזאת, לא בדיוק טכניקה, אבל צריך להבין את הרעיון של איך זה יורד למציאות. איך בנפש בן אדם מוריד את האור הזה לתוך עצמו או לתוך המציאות של העולם כולו. הערה של עתיק. וההערה הזאת, כשאתה רואה את העולם שלנו כעולם שהוא איזה, אי אפשר אפילו להגיד תבנית של איזה, של איזה בחינה רוחנית, זה ממש צל גמור. כן, זה נקרא שזה, זה הערה של עתיק. ומי שחי את זה, אז הוא חי בתוך החוויה האלוקית הזאת, שהקדוש ברוך הוא יצר פה איזה מין מציאות, שזה המציאות של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל אלפי שנים האלה שאנחנו חיים פה, כל ההיסטוריה האנושית. וכל זה, זה איזה מין סיפור שנמצא במחשבה האלוקית, ואנחנו בתוך הסיפור הזה, עם איזושהי אפשרות של בחירה, כן? יש לנו איזה סוג מסוים של בחירה, לנשמות, יש סוג של בחירה להתחבר לאור הזה של העתיק הזה. להתחבר לסיפור שהוא הסיפור הקיומי האמיתי של מה שקורה פה. זה פחות או יותר, ממש בקיצור, השלב הראשוני. והשלב הראשוני הזה הוא מבטל את המציאות של הגויים, הצד הרע שבגויים, של כוחי ועוצם ידי. כן, עניינים של תאוות העולם הזה כאיזה דבר שהוא ממציאות. אז הדבר הזה נתבטל. כן? ואז מגיע השלב שני. והשלב שני הוא בעצם תולדה של הראשון. ועל השלב השני כתוב בזוהר שיוסר הכוח שיש בגויים. יוסר. מה זה יוסר? זאת אומרת שיש פה איזה צד שיהיו פה גויים, אבל יוסר הכוח שיש בהם כמציאות בפני עצמה. זה נשמע מוזר, בואו ננסה להסביר מה זה, איך זה נראה. זאת אומרת, בואו ננסה לתאר עולם שיש בו גויים, והגויים האלה הם יודעים, כן? שיש איזה משהו שהרבה מעבר למציאות שנתפסת אצלם, כן? הם יודעים את הדבר הזה. יש מציאות, אתה מבין, שאצל הגויים הם יכולים להבין שיש דבר כזה שהבורא התברך הוא מחויב המציאות. ככה הם קוראים לו. הצדיקים שבהם, הם קוראים לו, אומרים עליו שהוא מחויב המציאות. זאת אומרת שהשכל מחייב אותם להבין שיש מישהו כזה. וזה גוי. גוי הוא מבין דרך השכל שלו. היהודי מבין דרך העל שכל שלו. זאת אומרת, הוא מבין עם הנשמה שלו, עם החיבור הזה שלו, לאין סוף, מעצם מאותו חלק אלוקא ממעל ממש, שזה אצל הגוי אין. כן? חלק מהגלות שלנו זה שאנחנו תופסים את המציאות שלנו כמו גויים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שעם השכל אנחנו נפתור בעיות. אין? זה לא הולך ככה. כן? ואצל הגויים, הקטע הזה של תפיסה אלוקית, היא יכולה להגיע עד להבין שהוא מחויב המציאות, ואם הוא מחויב המציאות זה דבר קיים, אני צריך למצוא את הדרך אליו. כן? והדרך הזאת מגיעה להם עד כמה שאנחנו צדיקים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מבררים מי אנחנו, על ידי זה מתברר לגויים מי הם. זה פחות או יותר הקטע באופן כללי לגמרי. עכשיו מה שקורה, אחרי שמתחילה להעיר הערה של התיק, וההערה של התיק היא מחברת את המציאות העליונה למציאות התחתונה במין צורה כזאת, שכל הכוחי ועוצם ידי נגמר. ואז מה שקורה, אז יש לך גוי, שהוא מבין שיש פה עולם נפלא מאוד, והעולם הזה הולך לקראת תכלית, ויש להם חלק בתכלית הזאת, אבל עיקר התכלית או השפיץ של התכלית זה אצל היהודים, אצל עם ישראל. וזה החלק השני, וזה נקרא שמוסר הכוח של הגויים מצד הרע שלהם. ואז מה יקרה? אז יצא שיש לך פה גויים שהם כמו איזה מין, כמו אימא שרוצה שהבית שלה יהיה מסודר. היא רוצה שלילדים יהיה מה לאכול, שיהיה כסף שלם חשבונות, שאפשר יהיה להתארגן, אתה מבין, באופן שכל העניינים הנצרכים לבית יהיו פה בצורה מסודרת. שלבעל שלה יהיה טוב בבית, כן? ושהשכנות נכנסות, אז לא יראו בלגן יותר מדי גדול, כן? וככה האישה, זה איך שאישה, שהיא אם, מנהלת את העניינים בבית שלה בדרך כלל, כן? אז הגויים הם יהיו במציאות הזאת, זאת אומרת, אם יהיו פה מציאות, חיים במציאות של עולם, יש בעולם הזה דומם, צומח, חי, מדבר, וצריך לדאוג עליו, שהכל יהיה פה טוב. זאת אומרת שלא יהיה זיהום אוויר, ושהמים לא יהיו מקולקלים, ושלא יהיה לכלוך ברחובות, ושאנשים יהיה להם נוח לחיות, והם ימציאו את כל חידושי הטכניקה בכדי לעשות את זה. באופן שהעולם שלנו יהיה כמו גן עדן עלי אדמות. ועיקר מי שיעשה את זה, זה החוכמה החיצונית שיש, בה, שיש לגויים. זה איך שזה הולך לראות. עכשיו, בשביל להבין את זה, אז יש איזה משהו שצריך לתפוס. מה זה? מדרש. יש מדרש שמספר שבזמן של הגאולה לכל יהודי יהיה 2,800 עבדים, גויים. וכתוב שהגויים האלה, הם יאחזו בציציות של היהודי הזה, בניסיון לדבק בו. עכשיו, סתם, 2,800 עבדים, אני אגיד לך את האמת, אם היית שואל אותי, אני הייתי מעדיף שלא יהיה אף אחד. עזוב, תן, יש לי בית שקט, אתה מבין, יש לי את הפינה שלי, אני לא רוצה את כל זה. אבל בכל אופן, מדרש אומר, שלכל יהודי יהיה 2,800 עבדים. מה זאת אומרת? איך הגיעו למספר הזה? ומה זה קשור לציציות בכלל? אז את זה הסביר, רב ניסים גאון. מהגאונים, זאת אומרת, אתה הולך אחורה, אני את איזה 1,100 שנה, כן? והוא הסביר את זה, אבל אתה יודע, הגאונים שהם מדברים, מדברים מאוד בקיצור. מה הם אומרים? מה הוא אומר? הוא אומר ככה, הוא עושה את החשבון, איך הגעת לזה? אז הוא אומר, יש 70 אומות? כן, יש 70 אומות. מה זאת אומרת 70 אומות? 70 אומות זאת אומרת שיש לך 70 וריאציות של סוגים של הנהגה במציאות, שה-70 בנים של יעקב הם הפנימיות של הדבר הזה.
זה כנגד זה.
בדיוק. זאת אומרת, ה-70 בנים של יעקב, כן? כנגדם יש 70 אומות. עכשיו, ה-70 אומות האלה, הן באות פה בעצם בשביל להיות נתקנים על ידי הפנימיות, שזה ה-70 בנים של יעקב. זה ה-70 בחינות של החלק אלוק הממעל, שיורד לתוך המציאות הזאת, והוא יורד לתוך מציאות שדומם, צומח, חי, מדבר, כן, עולם שלם של פעילות בכל מיני מישורים, ובין היתר יש פה גויים. והגויים הם הצד החיצון, כן, כמו שאמרנו בפעמים קודמות שהם לבוש בעצם של הנשמות, וצריך לתקן את הלבושים האלה. והנשמות, עד כמה שהן תקנות את עצמם, זאת אומרת שהן גלות מי הם, את החלק לא גם ממעל שבהם, מה התפקיד שלו, מה הוא עושה כאן, והם תקנים את המיטות שלהם ואת כל העניינים הקשורים בכדי שהחלק לא גם ממעל הזה יאיר, אז במילא ה-70 לבושים האלה נתקנים. ככה זה. עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שלכל יהודי, בכדי להמשיך את האור הזה של מי הוא, אז הוא צריך להמשיך שכל. את השכל של המודעות של מי אני ומה אני, מאין באתי, לאן אני הולך, מה עושים באמצע. והשכל הזה בא בצורה של חוכמה, בינה ודעת. חבד. חוכמה, בינה ודעת. ובדעת יש שני כוחות, שזה חסדים וגבורות. זאת אומרת שבעצם כל מוח שנכנס למציאות, זה בארבע בחינות, זה חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. אז עכשיו בוא נעשה חשבון כזה. כשאתה הולך עם טלית, כן? אז בטלית יש ארבע כנפות. נכון?
כן.
ארבע כנפות זאת אומרת חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. עכשיו מה יוצא? יוצא שאם אתה לוקח עכשיו את אחת מהציציות, כן? אז בכל ציצית יש 70 בחינות. למה? כי לחוכמה יש התפרטות של 70. זאת אומרת, יש 70 וריאציות של שכל שפועל במציאות, שמפעיל את הבחינה הזאת של הגויים, מצד החוכמה. מצד הבינה יש עוד 70. מצד החסדים, מצד הגבורות גם כן 70. ביחד זה יוצא 2000, זה יוצא 280. תעשה 70 כפול 4, תעשה לך 280. עכשיו, מכיוון שכל תיקון חייב לעבור 10 ספירות, כאילו יש 10 שלבים של תיקון בכדי להכניס אור לתוך המציאות, כמו שאמרנו פעם, שכל פרצוף יש בו 10 ספירות. והכוונה של פרצוף שיש בו 10 ספירות, הכוונה שכל שכל שלם שנכנס למציאות חייב שיהיה בו כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. וכשזה מאיר בכל הצורה הזאת, בהשתלשלות של העניין הזה, זה נקרא שהפרצוף הזה נתקן. אז יש לך לכאורה פה ארבע פרצופים, חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. כן? ובכל אחד מהם נתפסים, יש לך כמו איזה 70 אומות, 70 אומות נתקנים בפרצוף של חוכמה. אותם 70 אומות האלה צריך להלביש להם גם את התיקון של בינה. ואחרי זה צריך להמשיך את האור של החסדים וגבורות, שזה הדעת. כן? אז מה יוצא? אז יוצא שלך 70, כפול 4 זה 280, והתיקון השלם שלהם זה 2800. וזה רבנו ניסים גאון, כשהוא בא להסביר, אתה יודע מה? הוא לא הסביר את כל מה שאני אמרתי. הוא רק עושה את החשבון. הוא אומר לך 70 אומות, כפול 10, כפול 4, כן? זה 700 כפול 4, יוצא לך 2800 עבדים. זה החשבון שרבנו ניסים גאון. אבל אתה צריך להבין מה הוא אמר, אתה מבין? הגאונים ככה מדברים, אתה לא יכול להוציא מהם יותר מזה. זהו. עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שכתבו הגאולה של עם ישראל, אז כל אחד מאיתנו הוא ילך עם ציצית, ויהיו תלויים לו 700 עבדים על כל ציצית. טוב, זה הציור הגשמי, אתה מבין, המדרש תמיד מספר סיפורים, ואתה צריך להבין לנו לאיפה הוא לוקח את זה, מה הכוונה שלו, כן? עכשיו בואו ננסה להבין על מה מדובר. בכדי להבין על מה מדובר פה, אז צריך להבין מה זה ציצית, מה הרעיון שלה. הבן איש חי עושה חשבון עם הקשרים ועם החוטים שהציציות זה כנגד תרי"ג מצוות. זה יוצא תרי"ג. אז עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם הציציות הן מרמזות לקטע הזה של התרי"ג מצוות. זאת אומרת שכאילו יכול, מה יצא? יוצא, אתה לובש תלית, יש לך ציציות, אז אתה צריך לזכור את התרי"ג מצוות. בסדר, אז נניח, בתור רעיון זה טוב, אבל למה אני צריך דווקא ציציות? אני אלך עם שלט כזה, שיש תרי"ג מצוות, ואני צריך לשמור את זה כל הזמן, ואני אדביק את זה פה במשקפיים שלי, ואני תמיד אזכור. מעל זה אני שם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואז אני מסודר עם כל הבחינות. אני חי במודעות נפלאה. אתה רואה שלא ככה עשו. זאת אומרת, בא הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לך, אני רוצה שתלבש תלית, בתלית יהיו בכל כנף ציציות. ובציציות האלה, כמו שאמרנו מקודם, נתלים הגויים, ותכף נסביר למה, איך זה הולך. עכשיו קודם כל נסביר את הציצית עצמה. בשביל להסביר את זה, אז צריך לדעת, יש עניין כזה, שאתה מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. ואז מה אתה עושה? אתה לוקח את התלית, ואתה עוטף את עצמך בתלית. אבל אתה אמרת שאתה מתעטף בציצית, ואתה התעטפת בתלית. אז זה טעות. מה זה? זה לא בסדר. חשבת על זה פה? למה? אתה אמרת להתעטף בציצית, ואתה שמת על עצמך תלית. אז זה כתב לנו הארי זכרונו לברכה, הוא אומר שיש עניין מיוחד, שבמצוות יש בחינה שהיא כמו אור מקיף, שהתלית היא בעצם אור מקיף, אתה רואה שאתה מקיף את עצמך בבחינה הזאת של התלית, ויש אור מקיף בתלית, שכשאתה מתעטף בתלית אתה צריך לדעת שהמצוות שהציציות שמחוברות לתלית מרמזות אליהן, יש בהן בחינה שהיא אינסופית. מה העניין בזה? העניין הוא שהתורה, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן אותה בדרך נפלאה מאוד. מה הוא עשה? הוא נתן לבן אדם את הצד המעשי, פיזי, גוף, שאיתו מקיים את המצוות. למעשה. והוא נתן לו עוד איזה צד של מחשבה שהוא קורא לזה דיבור, שעל ידי זה אתה נכנס לתוך הדיבורים של המצוות. ועל ידי הדיבורים האלה, על ידי המעשים והדיבורים, לאט לאט אתה מתקשר דרך השכל, דרך הרגש שלך, למה כתוב פה, מה מדובר כאן, מה אני עושה פה בעצם. כן? יש מצוות פשוטות, כלומר שכבד את אביך ואת אמך, אז כל אחד מבין את זה. אבל ציצית זה כבר לא פשוט, אתה מבין, אני לא מבין מה אני עושה עם זה, תפילין בכלל, מי מבין מה זה תפילין? כן? זאת, אז, אבל יש שכל בדבר הזה, שאם אתה תלמד את הגמרות שמדברות על זה, את המדרשים שמדברים בדברים האלה, אז כבר אתה נכנס למחשבה שבדברים הזה, לא רק הקיום המעשי, יש קיום מעשי, יש דיבורים שיש במצוות, את כל המדרשים שיש עליהם וכו', ואחרי זה יש את המחשבה, מה המחשבה שיש אחרי הדברים האלה? כן, תלמד את הגמרות של מסכת מנחות נגיד, אז שם יש בעניין התפילין כל מיני דעות של המוראים, תנאים, מתי שמים אותם וכו', כל מיני עניינים שקשורים לדבר הזה, למה יש בזה הרבה פרשיות, למה זה שחור, התנאים וכו', למה זה מרובה, ובתוך הדבר הזה יש שכל, עכשיו, אחד הדברים, שזה התענוגות הכי גדולים שיש לאדם, זה ההנאות השכליות. כן? זאת אומרת שכשבן אדם מבין דבר, הוא מעמיק והוא מתאמץ בדבר ומסתדר לו העניין, אז בעצם האדם בנוי על הדבר הזה. המקור של האדם בגן עדן. גן עדן זה היה שם את הגן עם העידונים הכי גדולים שיכולים להיות בחינה שכלית, שבהם אתה רואה ומבין מאין באת, לאן אתה הולך, מה אתה עושה פה, מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה, למה הוא ברא את זה בארבע יסודות, בארבע בחינות שדומם צומח חי מדבר, למה הוא ברא את זה בעשר ספירות, ב-22 אותיות, אתה עם כל הדברים האלה, כשאתה יודע להעמיק וליהנות מהדבר הזה, אז זה העידון הכי נפלא שיש. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את המצוות, אז הוא ברא אותם באופן כזה, שאלה שמקיימים את המצוות, לא אלה משעמם. זה לא איזה מין משהו טכני שאתה עושה. זה משהו שיש בו עומק לפנים מעומק, לפנים מעומק וחוכמה, שאתה תלמד מיליון שנים ברמה של הגאון מווילנה, ואתה לא תגמור עם זה, אתה תהיה עוד באיזושהי התחלה. אני לא מגזים. מיליון שנים תלמד ברמה של הגאון מווילנה, רבי עקיבא, בדמר של ראשי רבנו, במדרגה של אדם הראשון, ואתה לא התחלת, כי זה אינסופי. כי המצוות הן משהו שקשור בבורא יתברך בעצמו. ומכיוון שזה אין סופי, אז זה דבר של עולם אתה לא תשיג אותו. רק, מתי כן נשיג את זה? כשנתחבר בסוף האלף העשירי למעציל העליון. אז אתה נהיה אחד איתו ואז נגמר, אז אתה כבר בתוך הסיפור. אבל כל עוד שלא הגענו לשם, אז כל העבודה שלנו היא במין מציאות כזאת שיש לך מצוות, יש בהם הנאה נפלאה מאוד לאלה שמבינים מה הם עושים. כן? אבל גם הם יודעים תמיד שיש איזה צעד מקיף שאני צריך לזכור שכל הענה וכל השכל שיש לי. זה רק איזה עניין שכלי. יש פה אבל על שכל הרבה הרבה יותר גבוה שאתה יכול לשאוף אליו, אבל תמיד יהיה עוד איזה בחינה יותר גבוהה, מכיוון שאין סופי אף פעם לא תגיע לזה. אבל זה לא צריך לייאש אותך, כן? לא עליך מלאכה לגמור, אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות. אז מה יוצא? אז יוצא שהקדוש ברוך הוא שהוא נתן את המצוות, אז הוא נתן את זה עם איזה רמז, כן? תשים עליך איזה תלית, ואת התלית עצמה שהיא מרמזת לאור מקיף הזה, אתה לא יכול לברך עליה, אתה לא יכול להגיד אשר קיצנו מצוותיו וציוונו להתעטף בתלית. כי כשיש משהו שאתה לא משיג אותו, אז אין, לא מדברים עליו, לא מזכירים את זה, אין לך מה לדבר עליו. אבל הציציות כן. למה? מכיוון שהציציות, יש בהם צד שמציץ עליך אור אין סוף דרך הטיום של המצוות. אתה מקיים אותם לפי השכל שלך, ואם אתה עושה אותם באמונה, בצניעות, אני לא רוצה להגיד בענבה, למה כי אז אני כנראה לא אקיים את המצוות אף פעם, אבל במציאות זה כך. זאת אומרת שאתה מקיים את המצוות בידיעה שאתה עושה איזה משהו שהבורא יתברך בעצמו, הוא זה שיצר פה, ומכיוון שהוא אינסופי, אז גם העניין הזה הוא אינסופי. ומכיוון שזה כך, אז יש צד שאתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לברך על מה שאין לך. אבל אתה מברך על העניין שהדבר הזה מציץ עליך. לכן זה נקרא ציצית. עכשיו, איך זה קשור לגויים? אם אנחנו מבינים שהיהודי הוא חלק אלוק ממעל ממש, והוא מציץ עליו האור אין סוף הזה כל הזמן, מציץ מבין החרקים, כן? אז זה הצורה שמציץ עליו הבחינה שהוא בעצם בעצמו אין סוף, הוא חלק של אין סוף, מה שנקרא חלק אלוק ממעל ממש, כן? אז הדבר הזה מציץ עליו, ולגויים, מכיוון שהם שייכים ללבושים. אז הדרך היחידה שיש להם להיות מחוברים לאור אינסוף הזה, זה להיות תלויים באלה שהאור הזה מציץ עליהם. ולכן הם נאחזים בציציות. וזה המדרש. המדרש הוא מאוד מאוד סתום. הוא רק בא אומר לך, תדע, שתבוא הגאולה, אז כל יהודי יהיה לו 2,800 עבדים. זהו, סגרו את זה בזה. אחרי זה צריך את רבנו ניסים גאון, אתה מבין? שיעשה את החשבון. וצריך את הבן איש חי, שיסביר לך שהמצוות, כל התרי"ג מצוות רמוזות בציציות. והמצוות עצמם, יש בהם משהו שהוא אינסופי. ועובדה היא שאנחנו לא מברכים על הטלית, מברכים על הציצית. כי זה רק מציץ, אתה לא יכול לברך על הדבר שאין לך הגדרה שלו. אתה מבין שאין לך אותו בעצם. מה שזה לא אמת אצלך, אתה לא יכול להגיד אותו.